אז אני קצת אדבר בענייני הלכה, או ללמדנות אולי. רק אני אפתח קצת במילתא דבדיחותא קצת, ככה קצת לפתוח את השיעור. אז אומרים, שמספרים, היה פעם ראש עיריית תל אביב, קראו לו שלמה לאט, המכונה צ'יץ'. ככה היה כינוי שלו מהצבא, משהו כזה. אז ובזמנו, שהוא היה ראש עיריית תל אביב, אז הרב לאו, האבא היה רב העיר תל אביב, עוד לפני שהוא היה הרב הראשי לישראל. אז אומרים שהוא היה אומר שהעונש הכי גדול שהוא יכול לקבל כשהוא הולך לנאום בשום מקום, זה לנאום אחרי הרב לאו. כי אתה נואם אחרי הרב לאו, לא משנה מה תעשה, הרב לאו נואם יותר יפה ממך. אז להעביר שיעור אחרי הרב נתניה, זה באמת מאתגר, אבל בעזרת השם, מקווה שנעמוד במשימה. טוב, דברי פתיחה ועידוד. אז שלום לכולם, למבודדים ולחופשיים, אלה שבביתם ואלה שאינם בביתם. מקווה שאתם שומעים אותי, כי אני רואה אתכם קצת ככה תקועים על המסך.
שומעים, שומעים מעולה. כן?
שומעים טוב, תודה. טוב, גילוי נאות, את עיקרי הדברים שאני אגיד לכם עכשיו, אני שמעתי לפני כמה שנים, אולי 4 שנים, לא זוכר בדיוק, שמעתי מהגאון רב אריאב אויזר, ראש שיבת איטרי, שהוא מעביר שיעור כל שבוע בארנוף, אלא שכל שבוע הוא מעביר שיעור בשבת קודש, בשבתות הקיץ אחר הצהריים, בשבתות החורף בליל שבת, ושאליים, אפשר לשמוע אותו בהקלטות, אבל לראות ולשמוע, זה בכל המועד פסח וסוכות, אז יש שני חידושים בכל המועד, א', אפשר לנסוע לשיעור, להגיע לשיעור, הן בפסח והן בסוכות, וחידוש שני, שהשיעור בכל המועד הוא מחולק לשניים. אחד, חלקו הראשון בענייני הלכה, וחלקו השני בענייני אגדה, ובדרך כלל הוא מעביר שיעור בשבתות, זה רק בענייני הלכה, למדנות, ורק בכל המועד הוא מעביר גם באגדה, החלק הראשון שעתיים, החלק השני 4 שעות, פחות או יותר. אני מעריך שהוא חוזר על הדברים, חלק, אי אפשר לדבר 4 שעות כל הזמן, כל פעם משהו חדש, אבל הוא מעביר שיעור שעתיים, יש מנחה, שיעור שעתיים, מאיריב, ושיעור עוד 4 שעות. אני מעולם לא, זאת אומרת, שמעתי ממנו מעט מאוד שיעורים, אולי 2-3 שיעורים, לא זוכר. 2 ודאי, אולי 3. של השיעור באגדה רק נשארתי, ושמחות בית השואבה בקרלין ותודו סארון, קראו לי, נסעתי למאה שיעורים. אבל ככה זה, שעת בהלכה, 4 באמונה, באגדה, בחרתי את החלק של האגדה. בסדר. 4 שעות, ואנחנו מסיימים. אז אני אגיד חלק ממה ששמעתי ממנו בענייני הלוכה קצת, אבל את זה עיקרי הדברים זה ממנו, יש קצת שינויים, אבל יסוד הדברים זה מהרב אריאב אויזר, עכשיו השיעורים הם לא... לא, שלמה דינר, אני אמרתי שאני בחרתי את החלק של האגדה. לא רמזתי, אמרתי, 4 שעות. אז חלק מהדברים הם... אני כמובן אגיד רק חלק ממה ששמעתי ממנו, אבל היום הוא לא מעביר שיעורים כי יש קורונה, אבל דווקא היום אפשר לשמוע את השיעור שלו בכל מיני... דרך הטלפון, זה לא דרך הזום, דרך הטלפון, כל מיני אתרים למיניהם, אני לא כל כך יודע איך. בכל מקרה, נתחיל, רבו יסי. פסק הרמה. אני תכף, מיכאל, אתה יכול לפתוח לי פה את האפשרות להעלות מקורות?
שנייה אחת.
שומע אותי?
כן,
שנייה. שרי נסקמיר הזה. תאשר לי, בקיצור. פסק הרמה, או נגיד לפני כן, 4 המינים, אנחנו נוטלים בבת אחת. לולה, עבדה, סבבה, אתרוג, אוחזים אותם ביחד ביד ונוטלים אותם ביחד. האם אפשר ליטול רק 3 מינים? ודאי שלא. צריך ליטול את כל 4 מינים. אין ערך למין אחד פחות מ4 מינים. האם צריך ליטול אותם בבת אחת, כמו שאנחנו נוהגים? אז בזה, זה גמרא במסכת סוכה דף למד דלת, שהגמרא אומרת... מה, פתחתם?
כן.
זהו, תודה. הגמרא אומרת ארבעת המינים מעכבים זה את זה, ונחלקו הראשונים מהכוונה מעכבים זה את זה. לא זוכר את הדעות, דעת רבנותם כמדומני שבאמת צריך ליטול אותם בבת אחת, אין ערך ליטול רק לולב, אחר כך אתרוג, אחר כך הדס, אחר כך ערבה, צריך ליטול אותם בבת אחת, אפילו דעת שאר ראשונים, רמב״ם, ראש, יש את התבדלים ביניהם, שאפשר לטעול אותם בזה אחר זה. הם מעכבים זה את זה, שאתה לא יכול לטעול רק הדס, רק הרבה. אבל אם אתה מונחים לפניך ארבעת המינים, ואתה נוטל לולב, אחר כך הדס, אחר כך הרבה, אחר כך תרוג, זה בסדר. זה בסדר. בזה אחר זה, זה בסדר. אז אם אדם עשה את זה, אני יודע למה הוא עשה את זה, אבל נגיד שהוא עשה ככה, יצא ידי חובה. פסק הרמה, בהלכות לולב, חלק מהדברים שנגיד היום קשורים למה שלמדנו מסכת ראש שנה באלול, זה יוצא טוב. פסק הרמה בהלכות לולב, שאם אדם דיבר, הוא ברך, אני נטל את לולב, נטל את הלולב בלבד, אחר כך נטל את האתרוג בלבד, ואז דיבר. ואחר כך את הדס ואת הערבה. אם הוא דיבר בין הברכה, לא בין הברכה לנטילה, אלא בין הברכה, אחרי שהוא נטל מין אחד או שניים, לשאר המינים שהוא עתיד ליטול בו דקה, אם הוא סך ביניהם, צריך לחזור ולברך שוב את הברכה. אגב, זה מקרה מאוד נדיר, איזו ברכה הוא יברך? סתם ככה מברכים מעל נטילת לולב, אבל אם אדם נגיד ברך על נטילת לולב ונטל רק את הלולב, ואחר כך דיבר, אז לפי הרמה הוא צריך לברך עכשיו על האתרוג, על נטילת אתרוג, ועל ההדס, על נטילת הדס, או אולי נטילת ענף עצבות, לא יודע, אולי נטילת פרי עץ הדר באתרוג, או לא יודע אם נוקטים לשון חזל או לשון התורה בברכה הזאת. לכאורה הראיה מהברכה שנוטלים לשון חזל, כי אנחנו אומרים לולב ולא אומרים כפות מרים בברכה. בכל מקרה, כך הוא צריך לברך. אז אומר הרמה, אם האדם סך בין הברכה והנטילה הראשונה לנטילה השנייה, חוזר ומברך. וקופץ עליו המגן אברהם, בקושייה מאוד פשוטה ומתבקשת, מה שעברנו עכשיו בראש שנה לפני 10 ימים, שבועיים, שגמרה בראש שנה, או לא גמרה, אבל כמעט גמרה, תקע 9 תקיעות ב9 שעות, יצא ידי חובה, ופסקו כמעט כל הראשונים, יש מי שחולק, אבל רוב ככל הראשונים פסקו שמאדם סך, בין הברכה לבין ברך על תקיעת שופר, תקע תקיעה אחת, אחרי שעה תקע עוד תקיעה, אחרי שעתיים עוד תקיעה, ודיבר בין התקיעות, אחרי התקיעה הראשונה, אז זה בסדר, לא צריך לחזור ולברך. אז מה ישנה לולב, וגם ששולחן ערוך פסק את זה, הרי מה פסק את זה? מה ישנה שופר שאדם ברך אחרי התקיעה הראשונה, לא צריך לחזור ולברך? ומה ישנה ארבעת המינים שאדם ברך אחרי המין הראשון, שכמו שאמרנו, מי שיצטרף עכשיו, הוא נוטל את המינים בזה אחר זה, והוא יוצא בזה ידי חובה, אז הוא נטל קודם כל את הלולב. אחר כך דיבר בין הלולב לאתרוג, אז הוא כן צריך לברך עוד פעם, פעם שנייה. לכאורה, זה אותה צורת מצווה, אתה חדת את המצווה, סיימת, אפילו אם דיברת באמצע, אתה לא צריך לחזור ולברך. אז כך גם בארבעת המינים, התחלת ולא סיימת, לא צריך לחזור ולברך שוב, גם אם דיברת באמצע. אם דיברת בתחילת הברכה, לפני תחילת המצווה, כמו באיזה שכיח בבדיקת חמץ, אתם מברכים בין הברכה לתחילת הבדיקה, גם נוהגים לא לדבר למשך זמן הבדיקה, אז אולי אני אעבור מקום כשומעים קטוע. בבדיקת חמץ, לא נורא. לא צריך לחזור, קרה בארבעת המינים שצריך לחזור ולברך שוב. הפסקה רגע, אני עובר מקום. אברהם, האם ההבדל בין לולב, בין שופר, סליחה, ללולב? כן. נמשיך רק רגע. טוב. ובאמת, הריטב"א במסכת סוכה שם בדף ל"ד בסוגיה שאפשר ליטול ארבעת המינים בזה אחר זה, הוא אומר את זה מפורש, אולי אני אראה לכם את זה. ריטב"א מפורש, לא, אין לי אישור להראות לכם פה מקורות. מיכאל וייס, אתה איתנו?
כתוב לי שכן.
יש ריטב"א כזה, תאמינו לי בינתיים, שאומר, הנה, רגע, לא, לא נותן לי, host decided, pretty potent, screen showing, משהו כזה. רגע, לא, עוד לא נותן.
נעשה,
תראה, בכל מקרה, תאמינו לי. מה? לא משנה, תאמינו לי,
אני אקרא
לכם את לשונו.
עכשיו אני אנסה עכשיו.
הריטב"א. רגע, אז רגע. אני מנסה רק שנייה. הנה, כן, הנה, אני אראה לכם פה ריטב"א. הנה הדף שלנו, אתם רואים אותו? רק רגע, נרד פה. חידושי הרית והסוכה אדם בדלת, אף פי שהפסיק וסך בין מין למין, אין זה הפסק. כדי אמרי לנו בראש שנה, שמע 9 תקיעות ב-9 שעות ביום, חסר לי פה איזה מילים בדף, יצא איזה חובה. אז הנה הרית והמפורש נגד הרימה, שאין הבדל בשופר ללולב, וזה השאלה. הרחב צריך לתרץ את הרימה, מקושיית המגן אברהם, אולי נראה את המגן אברהם, אולי נקרא רגע, אם כבר פתחנו פה, אז בואו נקרא רגע את השולחן ערוך, שהוא המקור של הרימה, פה קצת מעל הריטב"א. ארבעה מינים הללו מעכבים זה את זה, שאם חסר לו אחד מהם לא יברך על השאר, אבל נוטלם לזכר באלמה, בסדר? אם היו ארבעתן מצויים אצלו, ונוטלם אחד, אחד, בזה אחר זה, יצא. אומר הרימה, ובבד שיהיו כולם לפניו, נגיד על השולחן, ואיתו ללולב תחילה לברך על הלולב, ודעתו גם על האחרים, ואם סך ביניהם צריך לברך על כל אחד בפני עצמו. טוב, זה דברי השולחן ערוך, והרימה בעצם. שואל המגן אברהם פה מתחת השולחן ערוך, בואו נקרא את חלק ממנו, בואו נקרא מההתחלה, בסדר. זה לשון הגויות ממוניות, ועל זה כתב רבנו שמחה, שאם סך בין מין למין חוזר ומברך עד כאן לשונו, מזה לשון מוכר, דרבי שמחה לשיטת הזיל, שפסק גם כן בשופר, שאם סך חוזר ומברך. אבל לדיד דן קיים עליהם בסימן תפקות צדיק בדן, לא מברך משום דחד המצווה היא, מברך דחד המצווה היא, תהיה טוב במנחות, וכולי. אז זה קושיית המגן אברהם על הרימה, אחר כך הוא עושה איזה חשבון, בשורה האחרונה שלא קראנו, הוא עושה איזה חשבון של סק סקה בברכות, אבל נעזוב את זה כרגע. אז קושיית המגן אברהם על הרימה. יפה, ואמרנו שראינו באמת שהריטב"א, הריטב"א באמת חולק על הרימה, או הרימה חולק על הריטב"א. אז אנחנו צריכים את הרץ הרימה, וכל תירוץ של הרימה הוא צריך גם להסביר את הריטב"א, מה הריטב"א חולק. אם הרימה מוסבר, אז הריטב"א מוקשה, וצריך להבין מה מחלוקת הרימה והריטב"א. נסביר הסבר אחד בלבד, וזה בעזרת השם יתבהרו הדברים על נכון. יש גמרא במסכת סוכה, בוא נשאל, נעזוב את הגמרא, נשאל בעצמנו, ואנחנו מברכים על נטילת לולב. ושאלה מתבקשת, למה מברכים דווקא את הברכה הזאת על נטילת לולב? למה לא מברכים על נטילת אתרוג? אתרוג הרי זה יפה, אתרוג צהוב, אתרוג תימני, לולב זה כזה אלים, אתרוג זה יותר גם ראוי לברכה, כי זה גם פרי, זה כאילו במעלה יותר גבוהה מאלים. אז למה נבחר דווקא על לולב שעליו הברכה? אינני יודע כרגע תשובה לשאלה הבאה, למה לא מברכים על ארבעת המינים, שזה יהיה המילים של הברכה. ברוך אתה השם כמלך העולם, אשר קדישנו וצדה וציוונו ליטול ארבעה מינים. לא יודע תשובה לשאלה הזאת. אבל אם כבר בחרנו את אחד מארבעת המינים שעליו תהיה הברכה, אז יש מקום לשאול, למה דווקא לולב? זה לא אני שואל, לא המהרש"א, לא ערוך השולחן ולא חתם סופר, ולא רב חיים קפוסי, שהוזכר בשיעורו של הרב נתנאל, אלא זה הגמרא, בכבודה ובעצמה, שואלת את השאלה הזאת. הנה לפניכם הגמרא, והיא גם עונה. הגמרא בסוכה ל"ז, פה המקור הראשון למעלה, רק רגע, תכף נגיע אליו. אומרת הגמרא, ואמר רבא לולב בימין, אתרוג בשמאל, מה איתה, מה נטלת המצוות, מה נחד המצווה? אמר לרבים על רבי זירא, זרקע, מה הטעם לא מברכים אלא על נטיית לולב? הואיל וגבוה מכולם, הוא הכי בולט. וליגבל האתרוג ולבריך, רוצים ככה לברך על האתרוג, אז בואו נרים אותו גבוה ואז הוא יהיה הכי בולט. אמר לו, הואיל ומינו גבוה מכולם, זה לא שסתם במקרה הוא גבוה, הלולב באמת הוא הכי ארוך מכולם, באופן טבעי, כן, העץ הדקל הוא גם הכי גבוה. את הלולב הוא הכי ארוך, אז לכן עליו מברכים. דווקא עליו, זה הלשון היא על נטילת לולב ולא על שאר המינים. זה גמרא. השאלה היא, מה הפשט בדברי הגמרא? מה קורה עכשיו בברכה עצמה? הרי הגמרא מציעה לברך גם על הלולב, למה לברך על הלולב? בוא נברך על האתרוג. אומרת הגמרא, בסדר, בוא מברכים על הלולב. וזה פותר גם את האתרוג. היה אפשר לבחור לברך על האתרוג, בחרנו לברך על הלולב. עכשיו השאלה היא, מה הפשט שאנחנו מברכים על הלולב, והברכה חלה אגב גם על שאר המינים. ובאמת, אומר הרימה, אם דיברת בין המינים, אז אתה צריך לברך שוב על המין הנוסף. אז אפשר להסביר שני הסברים, ובאמת בראשונים, מצאנו אותנו בראשונים, בזכות אותה רחמה, אז גם נמצא תכף לפניכם הראשון הזה, אז מצאנו בראשונים שני הסברים לפשט בגמרא. נסביר את זה בעל פה, אחר כך נראה בפנים. אפשר להסביר שהלולב הוא הכי גבוה, אז זה כמו בהלכות ברכות. בהלכות ברכות, יש לך, יש לך בצלחת כל מיני מאכלים, אז יש לך לצורך העניין תפוח אדמה ואוף. ונגיד שהתפוח אדמה הוא העיקר, כי הוא הרבה והאוף הוא קטן, אז אתה מברך רק על התפוח אדמה. ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, בורא פרי האדמה. ולא מברך על האוף. כן, האוף שברכתו שהכל הוא תפל. מברך על העיקר ופותר את התפל. זאת אומרת, זה ההסבר הראשון. מי שדיבר בין הלולב ושאר צריך לברך ברכה כל מיני וברכה לשלם, זו שאלה טובה, אני לא יודע, אופצי פה, לא יודע מי זה, שואל האם צריך לברך, אם אדם ברך, אדם ברך על הלולב, נטל רק את הלולב, ברך ברכה על נטיית לולב, נטל רק את הלולב ודיבר לפני שלושת המינים הבאים. מה הוא מברך עכשיו? ברכה אחת לכל מין ומין או ברכה אחת לשלושתם? אינני יודע, פשט לדברי ה... פשט דברי הרמה זה שצריך לברך על כל אחד בפני עצמו, ואם סך ביניהם, כולם. אבל אם כבר הלולב לא כולל את כולם, כי הפסקת בין הלולב לשאר המינים, אז הפסדת את הלולב שאוחז את כולם, אתה צריך לברך על כל אחד בפני עצמו, כך נראה לי פשט דברי הרמה. הוא לא כותב שצריך לברך עוד ברכה, אלא צריך לברך על כל אחד בפני עצמו. לא משנה מתי סחת, גם אם סחת אחרי מין אחד, צריך לברך על כל מין בפני עצמו, אבל זו שאלה מעניינת שאינני יודע תשובה ברורה לשאלה הזאת. כל פנים, איפה היינו? אז אדם מברך על התפוח אדמה, בורא פרי אדמה, ופתר בזה גם את השעקול של העוף, ולא מברך בכלל על העוף. זאת אומרת, הברכה, אפשר גם לחקור בהלכות עיקר ותפל, אבל באופן פשוט, הכוונה היא הברכה שלי חלה רק על התפוח אדמה, והעוף נבלע בתוך התפוח אדמה, נפטר בברכה אחרת, ששייכת לאדמה, הרי העוף ברכתו שהכל, הוא נפטר בברכה של הבורא פרי אדמה. זה אפשרות אחת להסביר גם בלולב ככה. הלולב הוא הכי גבוה, אז אם נדמה את זה לעיקר ותפל, הוא הכי בולט, הוא הכי בולט, הברכה חלה עליו, וכל שאר המינים נפטרים בברכת הלולב. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה להסביר, שהיא קצת שונה, שהברכה באמת, זה לא כמו בהלכות ברכת הנהנין, עיקר ותפל, למרות שבמאמר מוסגר, גם שם אפשר לחקור מה בדיוק הכוונה בעיקר ותפל, אבל לא כמו הבנה פשוטה של עיקר ותפל, אלא כשאתה מברך על נטיית לולב, אתה בעצם, המילה לולב, היא כוללת בתוכה, כאילו בגימטריה כזה, כאילו המילה לולב משמעותה כל ארבעת המינים, לולב, ואתרוג, והדס והערבה, כאילו הברכה חלה, אתה כאילו אומר על הלולב, גם על נטיית לולב, והדס, ואתרוג, והערבה. המילה, הבחרו להגיד, בחרו לציין את ארבעת המינים במילה לולב, ברכים על הלולב וכל השאר נפטר מהברכה, אלא כאילו יש פה ארבע ברכות. אתה מברך ברכה אחת ויש פה ארבע חיצים. הברכה מתייחסת ללולב, להדס, לערבה ולאתרוג. בואו נראה באמת את דברי המכתם, יש כזה ראשון, הוא בעיקר על מסכתות מסדר מועד אני חושב, אני חושב שהוא מבעלי התוספות, אבל אני לא בטוח. אז אני ציטטתי אותו פה מילה במילה, העתקתי מאוצר החוכמה, אפשר לפתוח עם אוצר החוכמה גם למי שלא מנוי, אבל אי אפשר להעתיק. אבל אם יש לכם פרויקט השוט, אז הוא מופיע, כמו שכתבתי פה, הוטבו דבריו בקצת שינוי לשון, באורך עוד חיים, הלולב, סימן כף א', עוד כף א', שזה כן כתוב, זה יש פרויקט השוט. בכל מקרה, ספר המכתם כותב ככה, מברכים על הלולב ולא על שאר המינים, לפי שבמינם גבוה מכולם, עד כאן גמרא. פירוש ראשון, והוא עיקר. ושאר מינים תפלים לו. הוא מברך על העיקר ופותר את התפלה. ממש עושה עתק הדבק מלכות בריקת הנהנין. אתה מברך על התפוח אדמה, פותר את העוף, מברך על הלולב, נפטרו גם שאר המינים של ארבעת המינים. פירוש שני, ויש מפרשים, הפירוש הראשון לפי המכתם זה העיקר, זה הפירוש העיקרי של המכתם, אבל פירוש שני בראשונים, ויש מפרשים, הוא הועיל במינו גבוה מכולן, מה הכוונה? והוא חשוב במינו מכולן, ונקראת כל האגודה, והרי הוא כאילו מברכים בפירוש על כל אחד ואחד, כאן פיססתי פה זה א', מהם בשמו. וכן נראה עם פירוש רשי זה. יש שם איזה רשי שרומז איזה בקצרה בסוכה למד זין, אבל ממש מפורש בדברי המכתם, הפירוש השני שלו, שאתה מברך על הלולב, אתה בעצם אומר ארבע מילים. לולב, הדס, ערבה, אתרוג. או אולי ארבע ברכות, לא משנה כרגע איך נחלק את זה, אבל שאתה מברך רק על הלולב וכל שאר המינים, אין עליהם ברכה ונפצרים בברכת הלולב, אלא הברכה היא על הלולב ועל ההדס ועל האתרוג ועל הערבה. רק בחרו לברך על הלולב, כי הוא חשוב מכולם, אבל זה לא שהוא ביטל את האחרים כמו עיקר ותפל, אלא המילה לולב כוללת בתוכה ארבע מינים. שוב אני אומר, אינני יודע תשובה לשאלה, למה לא אמרו משפט יותר פשוט? תודה ליובל לוי על העדכונים. פרובנס זה חכמי צרפת? זה חכמי תוספות או לא בעלי התוספות? לא יודע? בכל מקרה, לא, טוב. אז זה לא כמו עיקר ותפל שאתה מברך רק על הלולב ופותר את שאר המינים, אלא אתה מברך כאילו על כל ארבעת המינים, בזה, אחר זה, או בבת אחר. אז זה חקירה שיש לחקור בהבנת הגמרא. ונראה שלוש נפקמינות בחקירה הזאת, ואחת מהן תסביר את מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, מה קורה עם אדם סך בין מין למין. אז יש נפקמינה אחת שלא קשורה למה שדיברנו היום, עד עכשיו, אבל זה קשור למה שדיברנו במסכת ראש שנה, מי שלמד הסוגיה, שמצוות צריכות כוונה. אז כיוון שזה מאוד קשור לראש שנה, וזה גם מעשי להלכות לולב, אז נגיד את זה עכשיו, שיש שאלה בראשונים כבר, איך אנחנו מברכים על נטיית לולב עובר לעשייתן. הרי בדרך כלל אנחנו מחזיקים את הלולב, את ארבעת המינים כבר בידיים, ואם הנטילה של ארבעת המינים זה החזקתם בידיים, או אפילו הרמתם מהשולחן, אז הוצאתם מהנרתיק, אז זה כבר בעצם, את המצווה כבר קיימנו, אז אנחנו מברכים עכשיו על נטיית לולב, אז, איך, אז מה צריך להקפיד לא לגעת בלולב לפני שמברכים, זה לא מנהג העולם, אז כבר התוספות בסוכה למתת ועוד ראשונים דנים בזה, מביאים כל מיני פתרונות. אז מה הפתרון, אחד הפתרונות שהתוספות מביא? להפוך את האתרוג, מה שנראה לי שרוב העולם נוהג, זה להרים את האתרוג הפוך, ואז אתה מברך, ואחר כך אתה הופך את האתרוג בחזרה, ובעל ציון גואל. אז בעצם אתה, כשאתה נוטל את ארבעת המינים, אתה עוד לא נוטל אותם כראוי, לכן עוד לא קיימת את המצווה. בירכת... מה?
הרב נקטע מדי פעם.
אתה ממשיך? בירכתי, הפכתי את ה... אני נקטע. אז אני מקווה שאני לא... טוב, יותר, פתרון יותר טוב אין לי, אבל מקווה שיהיה בסדר. אתה הופך את האתרוג, מברך, לוקח את האתרוג הפוך, מברך, הופך חזרה את האתרוג, ובזה אתה מקיים עובר לעשייתן. אבל נראה פה מאוד שקעת נכון. והוא כידוע אוחז במנהגי הגרא, לפחות בחלקם, שהגרא, השולחן הוא ככה פוסק, הרי מה ככה פוסק? והגרא שם במקום על השולחן הוא חרימה, חולק על זה. או לפחות ככה מתבאר מדבריו, דבור הגרא הוא מאוד קצרן, הוא אומר שזה לא מועיל, וצריך לכוון, לא לצאת לחובה. כשזה דיברנו מצוות צריכות כוונה, האם אתה יכול, האם מועילה כוונה לא לצאת? למד דמר צריכות כוונה, ודאי מועילה. למד דמר מצוות אין צריכות כוונה, זה מחלוקת ראשונים. האם המצווה חלה עליך, גם אם אתה לא רוצה, גם אם אתה צובח שאתה לא מעוניין, או שאתה יכול לכוון לא לצאת דחובה, כוונה שנקרא בלשון האחרונים, כוונה אופקית, אבל הגרח חולק על זה, אבל השולחן עובר עם מה הביאו את זה כדבר פשוט, שאפשר להפוך את האתרוג ואחר כך להפוך אותו בחזרה. נו, אז לכאורה אפשר לומר שנחלקו הרמ"א והגרא במה שדיברנו עכשיו. לא חייבים, אבל לא מוכרח, אבל אפשר לומר ככה. שלפי הרמ"א, הברכה היא על, על כל מין ומין. הברכה על הלולב, וגם על האתרוג, גם על הדס, וגם על הערבה. ממילא, אם האתרוג שלי הפוך, אז הברכה על החלק של האתרוג, החלק של הברכה באתרוג, זאת אומרת, החלק של הברכה, בוא נגיד את זה ככה, החלק של האתרוג בתוך ברכת הנטיית לולב, הוא עוד לא התקיים. זאת אומרת, קודם כל בירכתי, ואחר כך הפכתי את האתרוג, אז עכשיו הוא שלמה העשייה של המצווה, אחרי הברכה. כי הברכה רחלה גם על האתרוג. אני כאילו אומר עכשיו, לולב, הדס, ערבה, האתרוג. האתרוג שלי הפוך עדיין. הפכתי את האתרוג אחרי הברכה, אז זה עובר לעשייתן. אבל לפי אדוננו הגרא, שוב, לא מוכרח שככה הוא סובר, אבל אפשר לומר שככה הוא סובר, לפי אדוננו הגאון, אז הברכה חלה רק על הלולב, וכל שאר המינים נפטרים בברכת הלולב, הם לא שהברכה חלה גם עליהם. כמו בעיקר ותפל בקרות הנהנין, הברכה חלה רק על הלולב, הלולב אתה כבר מחזיק אותו ביד, אז מה עוזר שהאתרוג הפוך? זה לא עוזר, מבחינת הלכות ברכות, שאומנם את המצווה עוד לא קיימת ואולי בשלמותה, אבל ללכות ברכות עובר לעשייתן, לא עוזר, כי הברכה חלה על הלולב, ואת הלולב אתה כבר אוחז ביד בצורה שיוצאים בידי חובה. זה שהאתרוג, אתה עוד לא מחזיק אותו ביד או מחזיק אותו לא טוב, אבל זה לא מפריע לברכה לחול על מה שהיא צריכה לחול, והיא חלה רק על הלולב. אז ממילא קיום עובר לעשייתן, אין כאן, גם אם האתרוג הפוך. כן, אתן לו שם מאיר ש... יש כאלה שמרימים ישר, הופכים לפני הברכה, ואז מיישרים לעניינו, כך שלא הרוויחו כלום. בדרך כלל אלה שעושים את זה, אז הם לא בטוחים איפה האתרוג, כאילו מה זה, מה למעלה, מה למטה, אז בכל מקרה לא מתכוונים לטול בכלל את האתרוג עכשיו, ולא מתכוונים בכלל למצווה, וכו'. אפשר גם להפוך את האתרוג ולחם לא לצאת, אפשר לעשות הכל, נכון. אז זה נפקא מינה אחת, שהיא נפקא מינה שדיברנו עליה באלול, וגם נפקא מינה למעשה, מי שנוהג, נראה לי שרוב העולם נוהג היום להפוך את האתרוג, אבל אינני יודע. אז זה נפקא מינה אחת. עכשיו, נחזור חזרה לרימה שלנו, בוא נראה רגע את הרימה, ונראה שהרימה חיבר, רק שנייה, הרימה חיבר בין שתי הלכות באותו דין, באותו הלכה בשולחן ערוך. רגע, בוא נפתח רגע. לא עולה לי פה למעלה. עוד שנייה, הנה. אומר הרימה, אם היו ארבעתן, הרמצרים אצלו, זה עדיין שולחן ערוך, אבל אם ארבעתן יוצאים אצלו, נתנן אחד אחד יצא, ועד שיהיו כולה לפניו, ויתול עולב תחילה, ויברך על העולב, ודעתו גם על האחרים, ואם סך ביניהם, צריך לברך על כל אחד בפני עצמו. זאת אומרת, הרימה כאילו מפרט, מה הם הדינים של ברכת על הלולב, על ארבעת המינים שאתה נותן אותם בזה אחר זה, לא בבת אחת, ויש פה שני דינים שכתוב, או שלושה דינים. א', שיהיו לפניו, ב', שיהיה דעתו גם על האחרים, שאתה מברך על הלולב, שיהיה דעתך גם על האחרים, וג', שאם דיברת ביניהם, אתה צריך לברך על כל אחד בפני עצמו. אז לכאורה שתי ההלכות האלה שדעתו גם על האחרים, ואם סך ביניהם, הם תלויים אחד בשני, שהרימה פה לשיטתו, כמו שאמרנו, ובאמת הגאון, תכף נראה את הגאון, בהבנת הרימה, מחבר בין שתי ההלכות האלה. זאת אומרת, מה זה, מה, כתוב פה ודעתו גם על, בברכה, יתן הלולב תחילה ויברך על הלולב, ודעתו גם על האחרים. אז אפשר קצת לדון מה הכוונה דעתו גם על האחרים, אבל אפשר להסביר שהכוונה היא דעתו בברכה, גם על האחרים. הרי זה ברור שהוא הולך ליטול עכשיו את כולם בזה אחר זה. הרי מה הרי מצריך שיהיו כולם לפניו? מה זה כולם לפניו? אין הכוונה שהוא נוטל את הלולב ואומר להתראות, להתרוג ולהדס ולערבה שלפניו. כן? אם השורן, אם הרי מה כותב, ובלבד שיהיו כולם לפניו, כוונתו שהוא נוטל אותם בזה אחר זה. אז בכל זאת מוסיף עוד הרי מה ואומר, ליטול הלולב תחילה לברך על הלולב, כי זה תקנת חז"ל, ודעתו שהבנה ברי מה היא שהברכה תחול גם על המינים האחרים. זאת אומרת שכאילו שיכוון שהברכה חלה על מתכווננת ללולב, זה פשט, גם להדס, גם לערבה, גם לאתרוג, כמו ההבנה שזה לא דין של עיקר ותפל, אלא שהמילה לולב כוללת בתוכה את כל ארבעת המינים. ולכן אומר הרמ"א, תכף נראה את הגר"א אומר את זה, ולכן אומר הרמ"א, ואם סך ביניהם, זה דברך לכל אחד לפני עצמו. זאת אומרת, בגלל שהברכה חלה על כל ארבעת המינים, כל אחד בפני עצמו, ממילא, אם ברכת על הלולב ונתת את הלולב, בסדר, אז הלולב והברכה מחוברים. אבל אם דיברת אחר כך לפני האתרוג, אז הברכה על האתרוג ונטילת האתרוג לא מחוברים. כי בעצם הברכה על נטילת לולב היא גם חלה על האתרוג. אם הייתי עושה לכם פה כזה תרשים במחשב, אז זה היה כזה ארבעה חיצים. כן, על האתרוג, על ההדס, על הערבה ועל הלולב. אם דיברת בין, לא משנה איזה, בין הברכה לאחד המינים, אז דיברת בין הברכה למין שעליו חלה הברכה. אז בבקשה לברך שוב. ותראו את הגרא, בקצרה כמובן, הגרא הוא קצרן מאוד, אומר הגאון על הרימה הזה ודעתו, שפותר את כולם אף על פי שהוא נוטל כל אחד לבדו, כלומר, הברכה פותרת את כל המינים אף על פי שהוא נוטל כל מין לבד, כמו, תראו את הדימוי של הגרא, תפילין של יד שפותר תפילין של ראש. עכשיו, חייבים לומר שזה רק דימוי, ולא השוואה גמורה. כי תפילין של יד זה מצווה גמורה בפני עצמה. חלק מתאג מצוות. מצווה אחת מתאג מצוות. תפילין של ראש זה עוד מצווה מתאג מצוות, ואתה יכול להניח רק של יד, גם אם אין לך של ראש. ואתה יכול להניח רק של ראש, גם אם אין לך של יד. ואם למעשה אין לך יד, אז אתה יכול להניח של ראש. אם אין לך ראש, אז כנראה כבר לא תוכל להניח כלום. אבל אתה יכול להתקיים את המצווה זאת וזאת בנפרד. אז מה כוונת הגרא שזה ארבעת המינים, זה כמו תפילין של תפילין של ראש? ברור שצריך לטול ארבעה המינים, אבל אם אתה נוטל אותם בזה אחר זה, מבחינת הברכה זה כמו שתפילין של יד פותרים תפילין של ראש. לפחות יש פה כמובן אשכנזים, ספרדים, אבל פותרים תפילין של ראש, ומילא הברכה של הלולב היא כאילו ברכת גם על ההדס מפורש, גם על האתרוג מפורש, גם על הערבה מפורש, וזה שכתב, כן, הגרא כותב ראשי תיבות, וזה שכתב, הוא אומר, וזה הטעם, הוא הטעם, להמשך דברי הרמ"א, שומעים פה? וזה שכתב, ואם סך ביניהם, מברך, בדיוק כמו תפילין, אם סחת בין תפילין של ראש, של ראש, תפילין של יד, סליחה, לתפילין של ראש, אז הברכה של תפילין של יד, שחלה גם על התפילין של ראש, מכוונת גם על תפילין של ראש, אתה צריך שוב על התפילין של ראש. אותו הדבר בארבעת המינים. ברכת על הלולב, זה בעצם ברכה על האתרוג, הדס, ערבה. המילה לולב משמעותה ארבעה מינים. ממילא, אם סחת ביניהם, או נתחיל הפוך, ממילא דעתך מראש צריכה להיות על כולם, אם הברכה זה רק על הלולב, כמו שעיקר ותפל, אז מספיק שאתה מברך על דעתך על הלולב בברכה, למה אתה צריך לברך על דעתך על כל המינים? אז מילא, אנחנו אומרים שהמה סובר שהדעה חלה, הברכה, הכוונתה היא במילה לולב לכל המינים, וממילא, אם דיברת ביניהם, אז דיברת בעצם בין הברכה השלישית, לצורך הדוגמה, למין השלישי. הברכה השלישית על הערבה, המין השלישי הערבה, דיברת ביניהם, אתה צריך לברך שוב. אז שלוש נפקא מינות אמרנו. תכף אנחנו מסתמים, למרות שאני קצת גולש מהזמן. והוסיף פה הרב אויזר, עד פה זה דברים נראה לי שכתובים כבר לפני הרב אויזר באחרונים, אבל הוסיף הרב אויזר, לפי דעתי זו הברקה מאוד מאוד יפה, ואני לא יכול שלא להגיד לכם אותה. רש"י הראשון בפרק שלישי בפרק לולב הגזול. אז איך המשנה פותחת? לולב הגזול. שנייה, פשוט נראה לי את הרש"י, רגע. לולב הגזול. ואחר כך יש עוד משניות. הדס הגזול, ערבה הגזולה, אתרוג הגזול. זאת אומרת, יש ארבע משניות, יותר משניות, אתרוג יש כמה משניות, אבל יש המשניות מחולקות. לולב, הדס, ערבה ואתרוג. אז הפרק פותח בלולב. בסדר. מסביר רש"י. מה זה לולב? אומר רש"י, תראו את הלשון שלו פה. זה הרש"י הראשון בפרק, כמדומני. לולב, כף של תמרים. שכוח. והדר תנאי, הדס וערבה באפי נפשיו. מה, 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 מה רש"י בא להגיד פה? הוא מסביר לנו קצת במשנה. המילה לולב במשנה, תדע לך, שהכוונה לכף של תמרים. ואחר כך ישנו גם הדס וערבה. תסתכלו במשנה של הדס והערבה. רש"י לא מסביר מה זה הדס. יכתוב רש"י, הדס, צמח רחני, לא יודע מה יכתוב. ערבה גדלה על כל נחל. לא כתב שום דבר. הדס זה הדס, ערבה זה ערבה. תן לגמרא להסביר מה זה הדס וערבה. גם בלולב הגמרא מסבירה מה זה לולב. אתרוג וכולי. אז מה רש"י בא להדגיש בלולב כף של תמרים? אז הפשט הוא רבו ישראל. הרי המכתם כתב מקודם בשם רש"י בקצרה, לא הבאנו את הרש"י הזה בפנים, אבל שרש"י סובר שהברכת על נטיית לולב, המילה לולב, היא סובלת שני פירושים. פירוש אחד, זה מה שאנחנו קוראים לולב, היינו הכף של תמרים, ארבעת המינים. הרי בברכה שברכים על כל מין, כאילו מברכים על כל מין בפני עצמו, אבל זה כלול במילה לולב. אומר רש"י, אל תטעה לחשוב שהמשנה של לולב הגזול מדברת על כל המינים, כמו שברכת על נטיית לולב היא חלה על כל המינים, זאת אומרת, הכוונה היא כל אחד בפני עצמו, אלא המשנה הראשונה של לולב הגזול מדברת על הלולב, שאנחנו קוראים לולב, כף של תמרים. ואחרי זה, אל תדאג, יהיו גם משניות על הדס ועל הערבה, באפי נפשיו. זאת אומרת, הוא בא להוציא, אל תחשוב שלולב הכוונה היא למשנה שעוסקת בכל ארבעת המינים, אלא המשנה שעוסקת בלולב המצומצם, בדין לולב שלנו, של מה שאנחנו קוראים לולב, מה שגדל על העץ. אחר כך היא גם משנה שתעסוק בהדס, משנה שתעסוק גם בערבה. רק הערה לסיום כמעט, שאינני יודע למה רש"י, זאת אומרת, זה קשה גם להסביר שאמרנו עכשיו, אבל זה קשה בכל מקרה, למה רש"י לא כתב אתרוג. הדר תנאי אתרוג באפי נפשיו. הוא כותב דעת תשובה לשאלה הזאת, למה רש"י לא מפרט שגם אל תדאג, יהיה גם משנה של אתרוג בהמשך, זה קצת, הפירוש שלנו לא מסביר את הנקודה הזאת, גם ככה צריך הסבר ברש"י, אבל הפירוש שלנו לא עוזר לנקודה הזאת ברש"י. בכל מקרה נראה ברש"י, כמו לשיטתו באמת, שזה לא וורט של עיקר ותפל, ואז יש משמעות אחת למילה לולב, אלא יש משמעות לולב כף ותמרים, יש משמעות לולב כל ארבעת המינים, אבל שוב, לא הכוונה כל ארבעת המינים בבת אחת, אלא כל מין מין עצמו, ו... ובזה נובעות מאותה נקודה של הפשט, וזה אני מסכם ומסיים, הפשט בדברי הגמרא, מה זה, למה מברכים דווקא על הלולב, הואילו מינו גבוה מכולם. אז שני פשטים אמרנו, שני כתובים בראשונים. פשט אחד, שזה, בואו נחזור לראות אתכם, זה גדול. פשט אחד, שזה עיקר ותפל. פשט שני, שזה המילה לולב, כוללת בתוכה את כל ארבעת המינים, כל מין מפני עצמו, ושלוש נפקמינות. נפקמינה אחת, שהיא לא קשורה לכל מהלך השיעור, אבל היא גם כמובן בפני עצמה, ואם אדם הפך את האתרוג, האם זה מועיל לו לעובר לשטן כן או לא, וזה תלוי אם השאלה היא, האם המילה לולב, סליחה, הברכה שייכת רק ללולב, ואז זה כבר לא עוזר, או שייכת לכל מין ומין בפני עצמו, ועוד שתי נפקמינות שהרימה בעצמו חיבר ביניהם, שצריך שדעתך בברכה תהיה על כל המינים, ואם סחת בין מין למין, אתה צריך לברך שוב. אז שוב, לפי הרימה, דעתך צריכה על כל המינים, ואם סחת צריך לברך שוב, כי באמת הברכה שלך חלה על כל המינים, ולפי הדעות החולקות, הברכה שלך חלה רק על הלולב, כמו התפוח אדמה שלך, בורא פרי אדמה אל התפוח אדמה, והשאר המינים נפטרים בברכת הלולב, ולא שברכת הלולב חלה גם עליהם. עד כאן דבריי, אחר ונראה כרגע קורא את הצ'אטים שלכם, אפשר לומר שהפירוש השני של הולב הוא כאשר הוא אגוד בדס והערבה. כן, אבל זה לא, אבל זה לא עוזר כאילו שהברכה חלה גם על האתרוג. אם אנחנו אומרים שהברכה חלה גם על האתרוג, אז רש"י כאילו היה צריך להדגיש את הנקודה הזאת, שלפי מה שאני אמרתי, לולב זה ארבעה מינים, לא רק שלושה מינים. לפי זה היה צריך לצאת שבאתרוג אתה צריך כאילו לברך עוד פעם, בכל מקרה, גם אם לא דיברת. אני לא יודע, אני צריך לחשוב על השאלה הזאת, אינני יודע תשובה לזה, וזהו, כאן סיימנו, תודה רבה לכם, שיהיה חג שמח, כמו שאמר רב נתנאל,
שמח, תודה רבה.
זה לא תולי בבידוד או לא בבידוד, יש כאלה ש... מה, אני לא שומע. רש"י ודאי לא דבר משנה על הברכה. נכון, אבל בעקבות הברכה, אז כאילו, לפי מה שהסברנו, המילה לולב סובל שני פירושים, או ארבעה מינים, או כף של תמרים. אם זה ארבעה מינים, אז תזכיר גם את רון, אמרה הקדס והרבה. זאת אומרת, זה לא קשה דווקא לפירוש שלנו, אבל זה כן קשה לפירוש שלנו. גם פירוש, אתה מסתם לך שזה קשה לי, אבל הפירוש שלנו לא עוזר לחושייה הזאת. תחשבו, זו שאלה שנייה שצריכים לחשוב בסוכות. שאלה אחת זה מה שהחתם סופר שאל, אפילו יהיו באותו הנס, השאלה השנייה, השאלה הזאת. למה רש"י השמיט את רוב בתחילת פרק שלישי בפרק לולב וגזול? זהו, אני מאוד שמח לראות אתכם לפחות קצת ככה בפרצופים מרחוק. אמרתי, בזה אני ממש מסיים, שאחד הקשיים שלי בקורונה זה שאני, את החבר'ה שלימדתי לפחות, אני לא מצליח לגוש. הם מאחורי קפסולות, אי אפשר לדבר איתם. עכשיו בכלל, שיעור בית ברח, באמת לא כדאי גם לדבר איתם, אבל אתה לא יכול, לימדת בן אדם שנה שלמה, ועכשיו אתה מנוע מ... שואל אותו מה שלמה ומה הולך, ואתה צריך לפגוש אותו ככה מעבר לקפסולה ויצעוק לו באוזן. אז עכשיו קצת לפחות רואים את הפרצופים, גם שלימדתי, גם שלא לימדתי. ברוך השם, שיהיה לנו חג שמח, בשורות טובות, ובעזרת השם ניפגש במהרה, עין בעין.